השעה ההיסטורית, סופה של האימפריה שלא נולדה. פרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על בניטו מוסוליני ואיטליה הפשיסטית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום, נדבר היום על נושא שהוא כאילו מיושן, אבל תמיד אקטואלי.
כמו כל הנושאים ההיסטוריים.
ללא ספק. ובכן, ב-1974 ביקשתי להתקפל על ידי מלך איטליה האחרון, אומברטו השני, שערך גלות בפורטוגל. התקבלתי על ידו דרך אבא בסלון שלו, והיה ריח נהדר, וחשבתי שהמלאכים יש להם ריח כזה, אבל פתאום גיליתי שהציצים שושנים מאחוריו.
אז מלאכים מריחים כאחד האדם.
כן, בדיוק. אבל אני, מה שהפתיע אותי זה ששאלתי אותו על אחד מאבותיו, פיליפ סנסטרה, פיליפ ללא אדמות, שמלך רק שנה אחת ב-1499.
טוב, מה, ציפית ממנו שיזכור?
כן, זה להפתעתי הגדולה, הוא ידע טוב מאוד עליו, עם מי הוא התחתן, איפה הוא קבור, הוא ונשותיו, ולמעשה אני באתי אליו במטרה אחרת לגמרי.
זהו, זה נשמע לי קצת מופרך שאתה תקבע פגישה עם מלך איטליה כדי לדבר איתו על איזה נסיך שמת ב-1499.
אחד נבותיו.
אז מה הייתה המטרה האמיתית?
המטרה האמיתית הייתה לראות את האדם שידע על מוסוליני, שהעד לעליית הפשיזם, לידת הפשיזם, ועכשיו הייתה גם לא עניין בי, מפני שאני הייתי במסף טוב מאוד עם השלטון הפורטוגלי, לאחר שעשיתי ספר הראשון על המהפכה הפורטוגלית.
אז היה פה שיתוף של אינטרסים.
כן, אבל הוא פחד פשוט מהסגר המלך. ואני אמרתי לו שלא יסגירו אותו, מפני שחלוקת אירופה זה שחלה בטהרן, קובע שהמזרח אירופה של ברית המוצות, אבל המערב אירופה של המערב.
בן כמה הוא היה אז כשנפגשתי?
70.
בן 70. ומצבו היה טוב?
אבל דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. אביו, ויטוריו מנואל השלישי, היה לנס.
אוקיי.
והסיבה היא שהוריו היו דודנים עם הדרגה הראשונה. והיה מנוון. ויטוריו מנואל הבין את האסון הזה, ועל כן הוא יודע כשבנו, אותו אומברטו השני, שאני אמרתי להיפגש איתו, יהיה בנו של נסיכה ממונטנגרו, כלומר שאין לה בכלל קשרי דם עם המשפחה המלכותית האיטלקית.
כלומר, אחרי שהוא למד על בשרו מה קורה כששני בני דודים מתחתנים ומולידים ילדים, הוא אמר, אני הולך הכי רחוק שאפשר, מביא נסיכה מהמקום הכי מרוחק מאיתנו.
פשוט היא הייתה גם לא קתולית אפילו.
אתה רואה? כן, זה כן. מרוחק מאוד אם ככה.
כן, לגמרי.
ואז נולד הילד שאותו פגשת, אומברטו, כאמור היה כבר בן 70 כשנפגשתם.
כן, אבל הוא היה ממש אתלט.
באמת?
כן, מאוד מרשים, כן.
אז הוא סיפר לך משהו מעניין על מוסוליני?
המון. קודם כל, הבינותי שמוסוליני היה עיתונאי. ולמעשה, הדיקטטורה של מוסוליני הייתה דיקטטורה עיתונאית, שהתעמולה מילה את העיקר. מה שהוא רצה, להדהים את העולם על ידי התעמולה שלו.
בכל מקרה, אתה אומר שמוסוליני, דווקא העובדה שהיה עיתונאי, גרמה לו למלוך או לשלוט בצורה הרבה יותר אפקטיבית, כי הוא ניצל את כוחה של התקשורת.
כן, למעשה הוא היה איש תיאטרון, הוא היה משתעמולה, וכל המשטר שלו היה בנוי על תעמולה. וכאשר התעמולה חדלה להשפיע, המשטר התמוטט.
אבל מה שמעניין, ואולי כאן אומברטו השני חשף בפניך דברים שאנחנו לא יודעים, זה הקשר בין מוסוליני לבין המלך באותה התקופה.
זה מאוד מעניין, מפני שמצד אחד הוא הבין שהפשיזם נכשל. כשפגשתי אותו זה היה ברור.
כן.
אבל הוא רצה להגן על אביו. והוא טען שלמעשה מול מוסוליני היה רק הקומוניזם, והמון אנשי השמאל האיטלקים השתחררו מן המהפכת אוקטובר ברוסיה, והופכים את איטליה למין רוסיה שנייה, מה שהמלך רצה למנוע. מצד שני, מוסוליני כבש את הדתם של הבורגנים הגדולים ובעלי אדמות, קודם כל על ידי העובדה שהוא היה שובר שביתות, ואז כל הבורגנות תמכה באדם כל כך מועיל.
ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל עוד לפני כן, תראה, הרי האירוע שמסמל, לפחות מבחינת הזיכרון ההיסטורי שלנו, את ההשתלטות של מוסוליני על השלטון, הוא המצעד על רומא.
כן, והמלך אמר לי, פרופסור, אתה יודע, אבל שהמצעד על רומא זה סתם תעמולה.
מה זאת אומרת?
המצעד של רומא לא השפיע, מפני שראש הממשלה האחרון לפני מוסוליני הציע להביא, לטטא את כל הספסוף הזה בעזרת הצבא, שנשאר נאמן לשושלת סבויה.
כן.
אלא האמת היא שהם היו בריונים, אשר כבשו מועצה מקומית אחרי מועצה מקומית, וככה פשיזם ניצח באיטליה, לא על ידי המצעד על רומא.
ראש הממשלה שקדם למוסוליני רצה להילחם בפשיסטים שעלו על רומא עם הצבא.
הוא הציע למלך לטטא את הספסוף. כן.
למה?
כדי שהמלך עכשיו, אופכן, נניח שהוא יטטא אותם, אבל אני לא אגמור עם השמאל שרוצה כל הזמן לעשות מאיטליה מן רוסיה שנייה. אז מוטב לתת את השלטון למוסוליני, לפחות הוא יחסה סדר להתעתה.
כלומר, המלך רצה בכך שמוסוליני יעלה לשלטון.
המלך מאוד העריך את חכמתו של מוסוליני, עד שמוסוליני הכניס את איטליה למלחמה.
וצריך לומר שמוסוליני לא שיטה רק במלך האיטלקי. אפילו צ'רצ'יל, שאומנם היה אז בסך הכל פוליטיקאי לא חשוב, נגיד, באותה תקופה.
כן, כן.
בטח ודאי לא ראש ממשלה. אפילו צ'רצ'יל ברח את מוסוליני על הדרך שבה הוא השתלט על הסדר.
לא, צ'רצ'יל טען שהרכבות עכשיו באיטליה יוצאות בזמן הקבוע.
כלומר, הוא היה מרוצה מזה שהרכבות הפכו להיות דייקניות.
כן, בדיוק.
אז לזה כיוונתי. הוא בעצם אמר, יפה, מוסוליני מכניס סדר באיטליה. הנה, עכשיו אפשר לנסוע ברכבת בשעה הנקובה.
בדיוק.
בוא נספר קצת על מוסוליני, מי הוא היה.
ובכן, הוא היה, קודם כל, הוא היה בנו של סוציאליסט, פועל פשוט איטלקי,
okay.
אשר הריץ את המהפכה במקסיקו, ועל כן הוא נתן לבנו, מוסוליני, שמו של נשיא מקסיקו שדיברנו עליו.
בניטו חוארז.
בניטו חוארז, כן. בניטו מוסוליני.
כלומר, אביו של מוסוליני כבר הועיד אותו לעתיד גדול, והחליט לקרוא אותו על שמו של מנהיג גדול.
אבל פרט מאוד מעניין, הוא לא ניצל אותו.
כלומר, הוא לא היה קתולי.
הוא היה, לא היה נוצרי. קתולי, הוא היה נוצרי רשמית, בעיני הכנסייה הוא לא היה. ואחרי זה, כאשר מוסוליני התחיל מסע ומתן עם הוותיקן, ברגע האחרון יעצור לנצל אותו.
ואז עשו לו את כל פעולת ההתנצרות.
אבל בסודי סודות.
אגב, סודי סודות, זה נכון שהוא כתב איזה רומן קצת פורנוגרפי?
כן, מפני שהוא היה אנטי דתי, והוא כתב רומן שנקרא אהובתו של הקרדינל. שזה ממש
אנטי קתולי.
אנטי קתולי, כן. דרך אגב, באותה תקופה הוא התיידד עם יהודיה. הגברת צרפתי.
מרגריטה צרפתי.
כן, אשר כתבה גם הביוגרפיה הראשונה שלו. היא חייתה גם אחריו. היא ברכה כשהוא היה דיקטטור, אנטישמי, חזרה לאיטליה, והספרים שלה הם, אפשר להגיד, תמונה נאמנה של איטליה בתקופה ההיא.
והיא נותרה מאהבת של מוסוליני במשך שנים ארוכות, ואנחנו כן. נחזור אליה. עכשיו אנחנו אבל בשלב צעיר בחייו של מוסוליני. הוא בסך הכל בגיל 30 פחות
כן,
או יותר.
כן, אבל הוא עיתונאי. וכדי להבין את המשטר שהוא יקים, יש לה תמיד לזכור שהוא היה עיתונאי. איש תעמולה, פרופגנדיסט. הכל הוא רצה להרשים את הציבור. לא התוכן היה חשוב, אלא הצורה. וכל הפוליטיקה שלו מצטיינת על ידי פעולות מסע, למשל, מסע של האדמה.
כן.
ששם הוא הושיב כמה אלפי עיקרים על דמות. מסע נגד הביצות. מסע, דרך אגב, מסע הזהב, שזה דבר הכי מעניין. כאשר הסתפכה איטליה במלחמה באתיופיה, ודרשו מן הנשים האיטלקיות לתרום את כל הזהב, כל התכשיטים שלהם, כן, למולדת. הם עשו את זאת שחלק גדול נגנב על ידי המנהיגים הפשיסטים.
תגיד, היה לו רקע צבאי?
הוא התנדב לצבא, מפני שהוא רצה שאיטליה תיכנס למלחמת העולם הראשונה לצד בעלי הברית.
כן, מעניין. כי,
כן, מפני שאיטליה הייתה קשורה עם אוסטרו-הונגריה ועם גרמניה. עד 1914.
כן.
אבל מוסוליני, גם השפעתו של מוסוליני וגם של אחרים, שינתה את הכיוון, ואיטליה נכנסה למלחמה כבעלת ברית של צרפת ושל אנגליה.
אבל הוא לא שרת במלחמה, בצבא.
הוא כאילו היה חייל, אבל למעשה הוא לא היה. אנחנו יודעים שהוא ניהל יומן. מן היומן הזה הוא לא מדבר על הפצעים שלו, על הקרבות שלו, אלא בעיקר על המחלה שלו, סיפיליס.
הייתה לו אגבת?
כן.
טוב, כנראה הוא תפס בערבת קאות. אנחנו מגלים פה פרטים אישיים מחייו של מוסוליני. דרך אגב, אולי נתנתק רגע מענייני החולין האלה ונשאל שאלה קצת יותר מעמיקה. מה בכלל מקור המילה פשיזם? מה אומר המושג הזה?
זה מאוד מעניין. זה מילה לטינית. פסקס זה היה סמל הרפובליקה הרומית העתיקה. היו שוטים. ובאמצע שוטים גרזן.
שוטים מלשון שוט, כן. שוט ברבים. כן.
זאת אומרת שהכוח של המדינה מצוין על ידי העובדה שהיא מענישה, נותנת מכות, ובסופו של החשבון היא יכולה גם להטיז את הראש.
מדינה לא כל כך סימפטית, הייתי אומרת.
סמל, אבל אני רוצה להזכיר לה שגם הדת הנוצרית כסמל יש לה מכשיר מוות.
הצלב.
הצלב, כן.
ומוסוליני בשלב מסוים מגדיר את עצמו כפשיסט.
כן, והוא מקים תנועה פשו דיקומטימנטו שלמעשה בכנס הראשון השתתפו 200 איש.
צריך לציין את התאריך אולי 23 בפברואר 1919.
מה שמעניין זה שמן ה-200 איש האלה יפו רבבות. לאחר זאת היו רבבות שתנו, אני הייתי שם, אני הייתי בין המייסדים של המפלגה הפשיסטית.
טוב, זה טבעו של זיכרון. לפעמים כן. הוא משתה בנו, ולפעמים אנחנו רוצים שישתה בנו. בכל מקרה, זה היה אירוע היסטורי.
ובין אלה שעזרו לו, היה דינו גרנדי, שהוא נתן לו תואר של רוזן,
כן,
פרשתי, קונטה די מורדנו,
כן.
והוא יהיה בין הראשונים, אשר בסוף השלטון של מוסוליני, יפנה נגדו, ויביא להפלתו.
כלומר, דווקא זה שייסד איתו את כל התנועה, הוא זה שבסופו של דבר יביא להפלתו.
שהוא הבין שהוא ריקני, ושהוא הביא איטליה למפלה איומה ומבישה.
אנחנו עכשיו ב-1919.
כן. קודם כל הוא נתקבל על ידי המלך.
כפי שציינו.
כן, אם כי ראש הממשלה החוקי האחרון לפני מוסוליני, פקטה, הציע למלך לטטא את כל הספסוף הזה עם הצבא, כי הצבא היה נאמן לבית סבויה, השושלת המלכותית של איטליה, אבל המלך חשב, טוב, הוא יטטא, יש שקט, אבל השמאל שולט בבתי חרושת. ומעריץ את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. הוא ינסה לעשות אותו דבר, כמו שם גם פה. על כן הכי טוב זה לתת את השלטון למוסוליני, כן. אשר לפחות יעשה סדר, לעת עתה.
הזכרת קודם את היכולת של מוסוליני לתפוס את לבבותיהם של הבורגנות, ואמרת בין השאר על ידי שבירת השביתות. איך הוא עשה את זה?
היו לו ביליונים, אשר הורגנו הידו, וכשהייתה שביתה, היו באים אלה ומפסיקים את השביתה על ידי עובדה.
כלומר, הוא שיתף פעולה בצורה ברורה מאוד עם בעלי ההון, והם אלה שהעלו אותו לשלטון.
ברור. הפשיזם זה היה הנשק שהיה בורגנות הגדולה.
דרך אגב, בדומה קצת להיטלר בגרמניה.
בדיוק, בדיוק. הרי דמות מקבילות.
בשני המקרים יש לנו חיבור בין אידיאולוגיה מסוכנת מאוד, רצון בלתי מרוסן לתפוס את השלטון, וחיבור אל הכסף, אל בעלי העוצמה והשררה.
בדיוק, זה הסוד הגדול של הימין, בכל הזמנים. אבל אם נחזור למוסוליני, יש להגיד שעד הסוף, התעמולה שלו נגד השמאל הביא לרצח מנהיג השמאל ג'קומו מתאוטי. ויש לנו פרט מאוד מעניין.
כן.
הרוצח, דומיני, פנה למוסוליני והודיע לו על הרצח.
אה, כלומר זה היה ממש...
ומוסוליני שילם לו פנסיה כל הזמן. כלומר, דומיני הרוצח...
היה שליחו של מוסוליני.
כן.
אבל מעבר למעשים כאלה, הוא גם העביר חוקים ששיחקו לידיהם של בעלי ההון. הוא פירק את האיגודים המקצועיים.
כן, והוא הכריח למעשה, לא רק המקצועיים, הוא פירק גם את המפלגות הפוליטיות. כעד רק מפלגה אחת הייתה בשלטון המפלגה הפשיסטית. והוא החליט שיש חוק בחירות,
כן.
אשר נותן למפלגה שזוכה ל-25% של הקולות, 66% של המקומות בפרלמנט.
מעניין מאוד, זו קפיצה מספרית קטנה.
זה הצליח מאוד. כל הזמן המפלגה הפשיסטית הייתה בשלטון.
וכך בעצם הוא תופס בידיו את כל מעוזי השליטה. את הפוליטי, את הכלכלי, וגם את המלוכה, כפי שאמרת קודם. מה עם הכנסייה?
הכנסייה מיד נראה. אבל את אתה יש לדעת שהוא היה גם הקים המשטרה הסודית עוברה.
כן.
שכמו המשטרות הסודיות הייתה מאוד רצחנית והאכזרית, והוא הצליח למעשה להוציא את כל המפלגות מחוץ לחוק, מחוץ למפלגה הפשיסטית שלו.
בעצם היה לו חזון שבמסגרתו הוא רצה למזג בין הדיקטטורה המודרנית המקובלת באותו הזמן לבין זיכרונות האימפריה הרומית העתיקה.
כל הזמן. למשל הוא שמע, הוא רצה לטעון שהים התיכון חייב להיות הים שלנו. מארה נוסטרום, כלומר לספח את טוניסיה, את דרום צרפת, את קורסיקה, כדי להפוך את הים התיכון לים איטלקי. זה לא הצליח. אבל הוא עשה עבודות מסוימות שכן הצליחו, למשל הוא ייבש ביצות והושיב אלפי איכרים במקומם. הוא יצא למסע נגד ההבטלה. הוא הצליח לגייס את האינטלקטואלים האיטלקים, ובזעתו של אינטלקטואל איטלקי פשיסט, ג'ובאני ג'נטילה, כתב את המאמר פשיזם שמופיע באנציקלופדיה האיטלקית, אם כי חתום על ידי מוסוליני, אבל נכתב על ידי ג'נטילה.
כלומר, הוא הכניס לאנציקלופדיה ערך פשיזם, את כל ההסבר על הערך כתב אדם בשם ג'נטילה, אבל מי שחתום עליו זה מוסוליני, כאילו הוא כתב את זה בעצמו.
כאילו.
טוב, זה אנחנו מכירים מלא מעט מנהיגים ובטח דיקטטורים שהיו מפרסמים מאמרים וכל מיני מסות וכתבי עת שאחרים כתבו עבורם. אבל תגיד, בני העם הפשוט לא התנגדו לו? לא היה אף ניסיון להילחם בו, להתנקש בחייו, מה שאנחנו רגילים?
השמאל התנגד, היו גם הניסיונות התנקשות. אבל הוא הצליח איכשהו לעשות בריא ושלם מהניסיונות הללו. והוא היה בטוח שזה גורל האיטליה שמגן עליו. אגב, אדם תיאטרלי, למשל, איך קיבל אורחים? הוא סידר לעצמו בפלאצו ונציה, השגרירות לשעבר של הרפובליקה הוונציאנית ברומא, אולם עצום של 50 מטרים,
כן.
בלי ספר, בלי תיק, בלי שום דבר, רק משרד, ובסוף המשרד ישב מוסוליני.
כלומר, היית הולכת כל והאורח, הדרך הזו?
האורח היה חייב ללכת ולהסתכל בעיניו על מוסוליני, על נעוצות בו, ואחרי זה בא כשהוא היה עייף ורועד, והתרגשות, והתחיל להסביר את סיבת הביקור.
כלומר, זו דרך אדריכלית להמחיש את יחסי הכוחות בין מוסוליני לבין שאר העולם.
אבל הוא גם ניסה, דרך אגב, למצוא בהתחלה גם יורש. ומצא איטלו בלבו. איטלו בלבו היה פרא אדם, אשר בגיל 14, תחת הנהגתו של הבן של גריבלדי, הקים כנופיה של פשיסטים צעירים, ואחרי זה הוא הפך למומחה לאקרובטיקה אווירית.
וואה, נשמע בן אדם מאוד ציורי, רב פעלים.
כן, למשל הוא הצליח להפוך את איטליה למדינה המוצלחת ביותר בתחום האוויר, וגם הצי האיטלקי, הסרט הכחול, היו לאוניות המהירות ביותר החוצות האוקיינוסים. וכל אחד אמר שהוא, איטלו בלבו, יהיה היורש של מוסוליני.
אמרת קודם שהוא מחפש יורש, אבל כמו שאני מכירה את ההתנהגות של דיקטטורים כמו מוסוליני, בדרך כלל הם לא כל כך אוהבים שיש יורש שמאיים עליהם.
ועל כן היורש הזה מונה מושל לוב.
כן, הרחיק אותו, כן.
כן, וכבטור מושל לוב הוא נהרג
אופה.
על ידי ירי של טעות של חיל האוויר האיטלקי.
ראה איזה פלא, הפתעה.
כן, אבל משפחתו של איטלו בלבו טענה בצורה גלויה, אבל בחוץ לארץ,
כי כן, היה פחדו,
פחדו
כן.
שמוסוליני רצח אותו.
מה אתה אומר?
ומאוד מעניין, כאשר מוסוליני בא לבקר בלוב, המערכים הציעו לו לראות את המקום ששם נהרג איטלו בלבו, אז הוא סירב זעם.
וכך נסתם הגולל על פרשת בלבו והיורש של מוסוליני.
כן, לטעתה, אחרי יורש אחר, שגם אותו הוא יוציא להורג.
יש עוד שני עניינים שהייתי רוצה שנזכיר. אחד, זה המיקום של מוסוליני בתוך השלטון. הוא לא רק היה דוצ'ה, הוא גם לקח לעצמו את כל המשרדים.
לפעמים הוא היה מחזיק 7 משרדים בבת אחת, סימולטני, כדי להראות את כוח העבודה שלו ואת הפוריות האינטלקטואלית שלו. נוסף לזה, הוא התחיל את השלטון שלו בצורה מאוד אלימה. קודם כל היה ריב על עיר אחת בשם פיומה, שבעלי הברית לא רצו למסור אותה לאיטליה. עשו פקד לרבוש את פיומה, כאשר ממשלת איטליה אמרה, תסתלק. אז הוא הכריז מלחמה על איטליה.
הוא הכריז מלחמה על איטליה?
כן.
וניצח.
וניצח. כבר לא הייתה, לא היו קרבות, אבל אמרת פנים, אני הייתי מרוויח הגדול מפני שפיומה עצמאית הוציאה סדרה של בולים שהייתה לי. והייתי מאושר מאוד. ואחרי זה, מה שמעניין מאוד, שהוא ירעל עם היוונים על קורפו, והפציץ את קורפו. אתם לא מקבלים תנאים שלו, אני אפציץ אתכם, והוא הפציץ אותם. כלומר, הוא היה איש אלים, הוא היה ביליון.
כן, אין ספק. ואני רציתי להתייחס לעוד נושא אחד שהזכרנו קודם, אבל לא ממש העמקנו בו, וזה יחסה של הכנסייה אל מוסוליני.
כן, זה מאוד מעניין. הוא לא היה קתולי. והוא נוצר על ידי הכנסייה, כשהתחילה מסע ומתן, מפני שהכנסייה אמרה, אני לא יכולה למנהל מסע ומתן, עם אדם שלנו נוצרי.
כן.
כלומר, הטקס הזה הוא נועד בדרך כלל לתינוקות אצל הקתולים, ומוסוליני היה גם בן 40. אבל איטליה והכנסייה היו שתי מדינות שונות. ב-1870 האיטלקים כפרו את רומא, וגילו להפתעתם שרומא מבחינה כלכלית לא שווה שום דבר. אבל האפיפיור טען, אני שבוי, האיטלקים שבו אותי, ולא היו יחסים דיפלומטיים בין איטליה לבין הוותיקן שנים רבות מאוד.
כלומר, הוא לא קיבל את שלטונם.
לא, אבל מוסוליני רצה לשים קץ לזה, התחיל במשא ומתן עם הפיוס ה-11, והגיעו למסקנה. המסקנה היא שקמה המדינה הקטנה ביותר בעולם.
הוותיקן.
הוותיקן, שזה למעשה שכונה של רומא, גן של רומא, אבל היא מדינה עצמאית, עם בולים ומטבעות ועם נציגות דיפלומטית, ככה שמישהו נשלח דיפלומט, נשלח לרומא, יש לו תמיד שני דיפלומטים, אחד לאיטליה, אחד לוותיקן.
כלומר, הוותיקן חייב את קיומו למוסוליני, זה מה שאתה אומר.
עד עצם היום הזה.
בוא נחזור לכיבושים הצבאיים של מוסוליני. הזכרת את פיומה, הזכרת את יוון, יש כמובן את אתיופיה.
כן, אתיופיה זה היה כמובן האימפריה. יורסה הוא טען, אנגליה בהודו מחזיקה אימפריה.
כן.
גם אני חייב להחזיק באתיופיה אימפריה, כדי שמלך איטליה יהיה גם קיסר של אתיופיה.
תאמין לי, מישהו היה מרגיע את כל יצר הכיבוש הזה של תחילת המאה ה-20, המחצית הראשונה של המאה ה-20, כל כך הרבה חיי אדם היו נחסכים.
כן, זה נכון. אבל קודם כל הייתה אלבניה באמצע. אלבניה זה דבר מאוד מאוד ציורי.
כן.
קודם כל הוא רצה לספח את אלבניה, אבל נשיא ווילסון האמריקאי התנגד לסיפוח אלבניה, רצה לשמור על עצמות אלבניה. המלך היה זוג,
כן.
המלך האלבני. קודם כל הוא היה נשיא, אבל האלבנים לא ידעו מה זה נשיא. אז הם קראו לו מלך.
אוקיי.
אז אמר מוסוליני, קראו לך מלך, תהיה מלך. והוא היה שודד גדול. דרך אגב, כאשר הוא נסע למקום למקום, המלצרים והעוזרים טענו תמיד שהמזוודות שלו כבדות מדי. והמלך היה משיב, הן מזוודות כבדות מדי, מפני שהן לא זהב.
מה, הוא היה גונב זהב מכל מקום שלו היה מגיע?
לא גונב, לוקח.
יופי, כן. יופי של מלך.
אבל המלך הזה זוג היה אדם שכבש קודם כל את דמיונו של מוסוליני, מפני שהמלך היה מטייל עם אקדח טעון, ומישהו ניסה להתנקש בו, היה יורה אליו להתנקש. אז בסוף הגיע למסקנה מוסוליני,
יש מאוד סימפטי
ומתורבת, שיש לספח את אלבניה.
כן.
אבל מה עושים כשהמלך האלבני נסע נסיכה הונגריה עם בית הפוני.
הנה, זה שהוא מתחיל להסתבך,
והיא
כן.
והיא הרתה לו.
או.
ועמדה ללדת.
מזל טוב, בשעה טובה.
את לקה. לקה זה שמו של המלך הבא.
כן.
אבל ביום שהודיעו שהיא עומד ללדת, החתן של מוסוליני, הרוזן גליה סוציאנו, אמר למוסוליני, זה הרגע לכבוש את אלבניה.
מה, בזמן שהיא הולדת?
כי המלך לא יוכל
להתגונן. איזה חצופים.
וברגע האחרון, המלכה היולדת, התינוק חצי, שכמעט נולד,
okay.
והמלך ברחו לאלבן.
באמצע כל הפרוצדורה?
ברחו ליוון.
וואו.
זה היה סוף.
אבל לפחות הוא נולד.
והיום הוא חיים, והוא טוען שהוא מלך אלבניה, לקה הראשון.
אבל מוסוליני הצליח בתוכנית שלו. סיפח את אלבניה.
אבל אלבניה זה לא שדבר חשוב, מה זה אלבניה? אם הוא רוצה להקים את האימפריה הרומית, הרומאים הקדמונים הרי כבשו את יוון. ועל כן הוא חייב לכבוש את יוון.
ואמרת כבר שהוא לא הצליח.
רגע. קודם כל הוא פנה לראש הממשלה יוון, יואניס מטקסה.
כן.
אמר לו, אני רוצה לתפוס את הבסיס שלך ואת התונה, והצבא שלי מוכן.
מה, התחיל בנימוס.
כן,
אני פשוט רוצה לכבוש אותך, תיכנס.
ואז ראש הממשלת יוון אמר, אוקסי. לא, ביוונית. ועד היום חוגגים ביוון יום האוקסי.
יפה. היום שבו ראש ממשלת יוון התנגד לתאוות הכיבוש של מוסוליני.
אבל מוסוליני פלש ליוון, למרות הכל. ותסלחי לי, הייתה חרפה איומה לאחר זאת. כי יוונים פלשו לאלבניה.
כלומר, לא רק שהוא אמר לא ראש הממשלה, אלא גם הוא הפגין כוח.
זה היה פשוט חרפה, אבל אנשים שחקו.
חרפה לאיטלקים.
לאיטלקים, כמובן. כשהייתי תלמיד תיכון, עקפתי בדריכות אחרי המאבקים בחצאי הבלקן, ולשמחתי גיליתי שיוונים דוחפים את האיטלקים לתוך אלבניה, שהם כבשו כאילו.
כלומר, גם היוונים התנגדו ולא נתנו למוסוליני לכבוש את יוון, וגם גרמו לו לאבד את אלבניה.
חצי אלבניה.
כל הכבוד ליוונים.
כל הכבוד. ואז היטלר הסתרב, מפני שמוסוליני בא בוכה ואמר לו, תציל אותי, איזו חרפה איומה, ועזרה גרמנית נבשה אתונה, אבל כל אחד הבין שזה לא הכוח של מוסוליני, של בעל בריתו הגרמני, שעשה את הנס הזה.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior.
אני רוצה בכל זאת, אני יודעת שכבר דיברנו על זה, אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לאתיופיה. כי מה שמאוד מעניין לגבי הכיבוש של אתיופיה על ידי מוסוליני, זה העדויות שאפשר למצוא עם מה שקרה שם, לפתרון סופי שמזכיר מאוד את שיטת הפעולה הנאצית.
קודם כל, את חייב לדעת שהאיטלקים ניסו לכבוש את אתיופיה בסוף המאה ה-19, והם נהדפו בקרב אדווה,
כן.
1896. ומוסוליני ראה בזה השפלה איומה, ורצה כמובן לנקום את מפל אדווה על כיבוש אתיופיה. אבל בינו ולעצמנו, זה המקרה היחיד שעם אירופאי נהדף על ידי עם קולוניאלי. זו הייתה השפלה איומה על איטליה.
אלבון
גדול. על כן הוא רצה להתנקם ולכיבוש את אתיופיה, אם כי המלך היילי סלאסיה, היה אדם מוכפד מאוד, הוא בא לאום, דיבר בחבר העמים, אבל חבר העמים היה חלש, מפני שאמריקה לא השתתפה בו,
כן.
ועל כן העולם נתן לאיטליה לכבוש את אתיופיה, ולהכריז על מלך איטליה, ויטור אמנואלה, כקיסר אתיופיה. הם גם גנבו כל מיני אבנים קדושות מאתיופיה, והציגו אותם ברומא, שם ראיתי אותם.
במלחמה הזאת הפשיסטים השתמשו בגז חרדל.
הם היו איומים על ידי האכזריות שלהם, גז חרדל, הפצצות, עמודי תלייה, עינויים, והיה מקרה היום כאשר הם פשוט תפסו קבוצה של אתיופים שהייתה עדה לניסיון לרצוח את המפקד האיטלקי, ואז הם שיפדו אותם.
שיפדו אותם?
כן.
ומוסוליני ציווה לגנרלים שלו לנהל את מה שהוא כינה מלחמה של טרור וחיסול.
כן, והוסיף אותו כל פעם כמה מילים בלטינית, כדי להסביר להם שהם חייבים לחסל את האתיופים, מה שלא יהיה. למשל, השבויים האתיופים הוטסו למעלה והוזרחו למטה מן המטוסים הטסים באוויר.
לא הבנתי. לקחו את השבויים בטיסה.
כן, והשליחו אותם מן המטוסים למטה.
זרקו אותם מהאוויר.
כן, כן. כדי להפחיד את האתיופים.
מוסוליני כתב באיגרות האלה שאנחנו רואים כאן, אולטימה רציו בלטינית.
כן, זאת אומרת, זה הטענה האחרונה שלנו. אם הם לא נכנעים, נשמיד אותם.
והיה לו גם עניין שלם עם הצלב האדום הבינלאומי.
זה היה פרק מאוד לא נעים. הצלב האדום חשף את תוכניותיו. והיו 19 מקרים כאשר המטוסים האיטלקים הפסיצו את מחנות הצלב האדום הבינלאומי.
אבל זה מנוגד לכל הסקרים.
זה נכון, אבל מסוים תיסף על כל הכללים הבינלאומיים. הוא רצה לכבוש את אתיופיה, הוא כבש את אתיופיה, והכריז על המלך איטלקי, ויטור אמנואלה, קיסר אתיופיה.
ואז נכנס גורם חדש לתמונה, מלחמת האזרחים בספרד.
הגנרל פרנצ'סקו פרנקו, הרמטכ"ל, הספרדי, מרד בממשלתו השמאלית, הרפובליקאית, והכריז על עצמו כדיקטטור. וכאן קרה דבר מעניין. שיראה שמוסוליני לא כל כך שליט. מוסוליני הכריז מיד, אני תומך בפרנקו, אני אשלח חיילים, ועשה את זאת.
זה אגב, רק נגיד את השנים, בין 1936 ל-1939, מלחמת האזרחים.
אבל הספרדים לא נתנו לאיטליה שום בסיסים על דמת ספרד, כפי שקיווה מוסוליני. פרנקו אמר לו תודה רבה, ובזה זה נגמר. לאחר זאת, דיפלומטים איטלקים ניסו הרבה פעמים לשכנע את הספרדים להצטרף למלחמה עם איטליה, נגד צרפת ואנגליה. הספרדים אמרו, תודה, לא. כלומר, זאת הייתה השקעה שלא נשאה פרי. הייתה בעיית האנשלוס, זאת אומרת סיפוח אוסטריה לגרמניה, מפני שלמעשה אוסטריה היה המגן האחרון של איטליה. אם אוסטריה תסופח לגרמניה, גרמניה תהפך לשכנתה של איטליה,
ואם תרצה לכבוש אותה הדרך תהיה קלה בהרבה.
בדיוק. מוסוליני הבין את זאת, אבל הוא נפל תחת השפעתו של היטלר במידה כזאת שלא היה לו כוח להתנגד. אמנם אוסטריה ניסתה להתגונן, קמה דיקטטורה מקומית תחת הנהגתו של דולפוס.
אנגלברט דולפוס, שחי בין 1892 ל-1934, מת צעיר.
מת צעיר, הוא נרצח על ידי הנאצים. והוא היה אדם קטן, מטר וחצי, וקלו על כן המילימטר מטרניך. כן.
צריך להסביר שמטרניך היה ראש הממשלה במאה ה-19.
אדם גדול, אדם מפורסם. דולפוס. דרך אגב, הוא לא נקבל לצבא מפני שהיה מטר וחצי. אבל עד הסוף הוא כן התקבל. והוא למעשה היה קורבן של היטלר.
אבל ב-20 במאי 1932 הוא הפך להיות לקנצלר אוסטריה. נמוך או לא נמוך, יש לנו מספיק מנהיגים נמוכים בהיסטוריה.
כן, אבל היטלר לא אהב את זה. הוא חשב שדולפוס מונע ממני לספר את אוסטריה.
ולכן הוא רצח
לא
אותו.
לא ברור שהיטלר או לא שלח את הרוצחים. עובדה היא ששמונה נאצים השתנסו למשרד ראש הממשלה האוסטרי ורצחו אותו נפש.
אבל בעקבות האירוע הזה, מוסוליני מגייס את הצבא האיטלקי, כלומר הוא עדיין שומר על עצמאות מול גרמניה.
כמה חודשים. אבל אחרי זה, היטלר התחיל לסובב אותו ימינה ושמאלה, הקים ברית הברזל, ברית הפלדה, הציר, רומא ברלין,
כן.
ציר הנאמנות הטוטלית בין פשיסטים מגרמניה ואיטליה, ולמוסוליני לא כוח נפשי להתנגד לזה.
לא, מוסוליני לגמרי הלך שבי אחריו, הוא נגיד ציווה על הצבא האיטלקי לצעוד כמו הגרמנים, מרוב שהוא הריץ את ההתנהלות של היטלר.
כן, הוא הריץ אותו. למעשה אפשר לעשות סרט שלא נעשה עד עכשיו, אהבתו של מוסוליני להיטלר.
ועכשיו אני רוצה אבל בכל זאת לחזור לאותה גברת צרפתי שהזכרנו בתחילת התוכנית. היא הייתה יהודיה.
כן.
היטלר הוביל מדיניות אנטי-יהודית ברורה.
שמוסוליני התנגד לה עד שעד הסוף קיבל אותה.
Aha.
אימץ אותה גם כן.
זהו, כי יש כאן קונפליקט.
ב-38 איטליה הפשיסטית הפכה אנטישמית, מה שלא הייתה. דרך אגב, לפני מוסוליני חלק גדול של הקצינים של הצבא המלכותי האיטלקי היו יהודים. ועכשיו עובדות המוסוליני כל היהודים סולקו מן הצבא, והרדיפות האנטי-יהודיות מתחילות גם באיטליה.
והתמונה כדרכן של תמונות, ודאי שאנחנו עומדים בפתח מלחמת עולם שנייה, הולכת ומסתבכת. כי יש לנו גם את המיעוט הגרמני הגדול בצ'כיה, הסודטים.
ומוסוליני מופיע כמתווך. גרמניה אמרה, הסודטים שלי. צ'כיה חייבת להתפרק ולמסור לי את אזור הסודטים. מוסוליני אומר, אל תתרגז, אדולף שלי, נכנס ועידה בינלאומית במינכן.
כן.
כלומר, היוזם היה מוסוליני. הוועידה מתכנס במינכן, וצ'מברלן, ראש ממשלת אנגליה, מעמיד פנים שהוא מנסה למצוא פתרון, הוא שולח הלורד האנגלי, לורד רנסימן, לצ'כיה, לבדוק מה עושה עצב. רנסימן היה פשוט קנוי על ידי הנאצים.
טוב, גם צ'מברלן, צריך לומר, לא היה ממש עצמאי מולם, נגיד את זה כך. גם הוא...
צ'מברלן היה לו קומפלקס לפי
היטלר. הלך לגמרי שולל בעקבות היטלר.
לגמרי, לגמרי. אם כי הוא לא מוסוליני, הוא לא פשיסט.
כן.
אבל הוא
ישמר... הוא האמין לו שהוא יביא שלום. אני זוכרת את התמונות המפורסמות שהוא יורד מהמטוס ואומר...
הוא טס 3 פעמים, הוא היה 70 פלוס, והיטלר היה בן 40 פלוס, והוא טס 3 פעמים להיטלר, וכל פעם שהוא נפגש איתו, הוא חזר ללונדון, ונפנף עם נייר לבן, ואמר, Peace in our time.
כן.
אני הבאתי שלום לזמן שלנו.
שבראי ההיסטוריה ברור עוד כמה זה היה מעשה איוולת מצידו.
זה מעשה איוולת ששמה בחוסר תרבות, הוא לא הבין מה זה היטלר, מה זה הנאציזם. ההתערבות של צ'מברלן הביאה לעובדה שב-15 במרס 1939, הגרמנים פלשו לצ'כוסלובקיה, סיפחו את הסודטנלנד שהם חשקו פה, כלומר החלק הגדול של סלובקיה,
okay.
ואל תשכחי שסלובקיה הייתה קשורה בברית צבאית גם עם צרפת וגם עם ברית המועצות. כלומר, אילו התנאים היו יותר חיובים, ואילו אנגליה לא הייתה מתערבת, היא יכלה להתנגד להיטלר.
הם היו מגנות עליה.
כן, הייתה, כלומר, המלחמת העולם הייתה פורצת יותר מוקדם,
okay.
בתנאים יותר טובים עבור בעלי הברית, אבל הוא לא יעז לעשות את זה, ועל כן היה ניצחון גרמני מוחלט. הייתה הרגשה באירופה אז שאין כוח שיכול לעמוד מול היטלר.
וצריך לומר אולי עוד מילה גם על לינדברג, ששיחק תפקיד משמעותי בסיפור הזה?
לא בסיפור הזה, אלא באווירה הכללית. לינדברג היה טייס אמריקאי ממוצא שוודי, היה האדם הראשון שחצה את האוקיינוס האטלנטי במטוס.
כן, ואיך הוא קשור?
והיה גיבור לאומי אמריקאי. ואיך זה הוא שוכנע על ידי היטלר שגרמניה תנצח, שחיל האוויר הגרמני הוא בלתי מנוצח, ותעמולתו של לינדברג הייתה הרסנית, מפני שהוא ניסה לשכנע את הצרפתים ואת האנגלים ואת האמריקאים שאי אפשר לנצח את היטלר.
Ein Heller und ein Warzen, die waren beide mein, ja mein, der Heller war zu Wasser. Der Batzen war zu Wein, der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Heidi, heilo, heila, Heidi, heilo, heila, Heidi, heilo, heila, ha, 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 Heidi, heilo, heila, Heidi, heilo, heila, Heidi, heilo, heila.
דיברנו עד עכשיו על תחילת מלחמת העולם השנייה, אבל אני רוצה שבכל זאת נתקדם עם השנים. ככל שהמלחמה מתקדמת, ככל שחולף הזמן, ברור יותר ויותר שאיטליה, אין מה להשוות בינה לבין גרמניה.
לא, פרט אחד מעניין. כאשר גרמניה תוקפת את פולין בספטמבר 39, איטליה פתאום הודיעה שלא נכנסת למלחמה. היא נשארת בחוץ. זה מאוד מוזר. ידענו שהם כל כך
בברית, קשורים בברית,
קשורים, כן. וכנראה שמוסוליני הגיע למסקנה שהניצחון של היטלר לא כל כך בטוח.
אבל כשהיטלר מצליח, נראה לפחות שהוא מצליח להכניע את צרפת,
כן.
מוסוליני כבר נכנס.
כן, מוסוליני חשב, נפילתה של צרפת זה סוף המלחמה. אבל זה לא היה סוף המלחמה. זאת הייתה טעות הגדולה של מוסוליני. קודם כל, אנגליה לא נכנע.
כן.
וצרפת לחמה הלאה. מבני שופיר דוגול, אבל יש לי פרט אחד קטן שמראה מה היה כוח הצבא האיטלקי. בקרב הגדול האחרון שהצבא האיטלקי ניהל נגד צרפת המתבוססת,
כן.
הייתה התקפה על מבצע צרפתי, שם נפלו 2,000 חיילים איטלקים, אבל האובדן הצרפתים היו 200.
כלומר, בקרב הזה, כמו בעוד קרבות אחרים שאליהם כיוונתי קודם לכן, האיטלקים פשוט לא עמדו, הם לא הצליחו.
האמת, התוכנית שלנו היא שאיטליה לא הייתה מוכנה להשתתף במלחמת העולם. הייתה מדינה מפגרת בהשוואה לגרמניה, והיא לא יכלה לנצח. וזה הבינו יותר ויותר איטלקים, כולל המלך.
וכולל אלה שיחד עם מוסוליני הקימו את התנועה הפשיסטית, מה שציינו קודם, גרנדי וצ'יאנו שפונים נגדו.
מתי? זה טרגי מאוד וזה חגיגי מאוד. אחרי
טרגי למוסוליני, לא טרגי לנו.
כן. אחרי שבעלי הברית פלשו לסיציליה, כלומר הם כבר על אדמת איטליה.
כן.
אולץ מוסוליני לכנס את הוועד הפשיסטי הגדול.
זה ב-24 ביולי 1943.
ושם, האנשים שאת הזכרת, גרנדי וצ'יאנו, החתנו של מוסוליני, הרוזן גליאצו צ'יאנו, טוענים, אנחנו חייבים להזיר למלך איטליה, לא סמכויותיו.
כלומר, הבגידה במוסוליני באה מהמקור הכי קרוב לו, החתן שלו וזה שהקים יחד איתו את התנועה.
פשוט הם ידעו שאי אפשר לנצח.
אז מה מוסוליני עשה? קיבל את ה...
מוסוליני העמיד פנים שהוא לא מבין. ולמחרת הישיבה הדרמטית הזאת, הוא הגיע לארמון.
כאילו כלום לא קרה.
לא קרה שום דבר. לשים המלך, והמלך אמר לו, אחרי ההזבה של אתמול, אדוני, אני לא יכול לקבל אותך.
גירשו אותו מהארמון.
כן, ואז פתאום, כשהמלך מתרחק, באה המשטרה ואוסרת את מוסוליני. ומעבירים אותו מאי לאי, ועד הסוף מוצאים לו מקום מסתור, על המקום הכי גבוה של איטליה, בגרן סאסו,
כן.
על הר ניסה. ושומרים עליו 250 קרבינירי, כלומר שוטרים. אבל היטלר מחליט, מה שלא יהיה, אני אוציא אותו משם. והוא פונה למפקד אס-אס בשם סקורצני. הוא אומר לו, אתה חייב להוציא את מוסוליני מן השבי. וסקורצני מתכנן מבצע נועז ביותר. על ידי דאונים. הדאונים עולים על, על פסגת ההר.
כן.
מוצאים את מוסוליני, מביאים אותו למינכן, ושם היטלר מקבל אותו. אני לא יודע איך מוסוליני קיבל את כל זה. והיטלר אומר לו, אתה חייב להימשך, להיות דוצ'ה, דיקטטור של איטליה, מה שלא יהיה. אני אקים לך ממשלה באזור שעדיין כבוש על ידי גרמניה, ואתה תמשיך במאבק. וכך נולדה הרפובליקה החברתית האיטלקית, שזה היה מין קריקטורה של איטליה הפשיסטית, אשר הזיקה מעמד שנה וכמה חודשים.
כלומר, מעין שלוחה של היטלר בראשותו של מוסוליני, שהייתה למעשה נטולת כוח אמיתי.
גם, אם כי היו 58,000 חיילים, אבל הם נחמו תחת פיקוד גרמני, וכל הרפובליקה הזאת הייתה קריקטורה.
דרך אגב, בשלב הזה מוסוליני כבר לא נמצא עם הגברת צרפתי, יש לו חברה חדשה, קלרה פטאצ'י, בת 29.
שהייתה נשואה דרך אגב.
שהייתה נשואה לו?
לא,
מישהו אחר. שהייתה נשואה למישהו אחר? תאמין לי, המוסוליני הזה...
הוא היה 62 והיא 29. והיא מצטרפת אליו לבירה הזמנית, הרפובליקה הזמנית של מוסוליני.
אבל למה שהיא תעשה את זה? הרי הוא הולך ודועך עכשיו.
אבל היא לא אוהבת אותו, והיא חושבת שהוא ינצח. בגלל שמוסוליני אומר, כן, אנחנו ננצח, כשכל הסימנים סימנו שהוא לא ינצח. החברתית הזאת מתמוטטת לאט לאט, אם כי בינו בין עצמנו, בדבר אחד הרפובליקה הזאת כן הצליחה.
כן.
הייתה אנטישמית. רדפה יהודים והרגה יהודים.
מה אתה אומר? כן. אפילו בשלב הזה.
כן. עד הרגע האחרון. ומאוד מעניין שמוסוליני, שהיה כל כך נגד האנטישמיות כשעלה לשלטון, עכשיו מקבל את כל התכתיבים של היטלר.
טוב, הוא היחיד שבזכותו בכלל מוסוליני נשאר איכשהו בשטח.
ועוד משהו, גרמניה שכאילו הקימה את המדינה הזאת, לעזרתו של מוסוליני, היא מתחילה לכבוש חלקים ממנה ולספח את זה לרייך הגרמני.
כלומר, לא נשאר הרבה למוסוליני.
כן.
וגם הסוף שלו שמתקרב.
מתקרב עכשיו בסוף. ויש שתי גרסאות על הסוף הזה.
כן.
קודם כל, הוא רצה לברוח לשוויצריה. ואפילו התחפש לחייל גרמני, אם כי לא היו לו משנסיים מסוגי הגרמני, ונאלץ לחפש ולמצוא משנסיים של גנרל. שיש לו פס אדום, ככה שזיהו אותו
בקלות. זיהו שהוא איטלקי.
והוא נמצא באוטובוס שרוצה כאילו לעבור את הגבול, הוא יגיע משוויצריה לגרמניה. אבל עכשיו שני אנשים קיימים בשטח, ושניהם טענו שהם אלה שתפסו והרגו את מוסוליני.
גרסה אחת מדברת על וולטר אודיסיו, קומוניסט איטלקי, שמכונה קולונל ולריו.
כן.
הגרסה השנייה מדברת על פרונו לונאטי, פרטיזן איטלקי שמכונה גם ג'יאקומו, יחד עם סוכן מודיעין בריטי ממוסס ציציליאני, ששמו היה רוברטו מקרונה.
אבל מה הם רצו? הם טענו שבידי מוסוליני נמצאים מכתבים.
מצ'רצ'יל.
של צ'רצ'יל, ששם הוא מבטיח שהוא יסכים לקנייתה של איטליה, בניגוד הבטחתו לאמריקאים, שהם ידרשו קנייה מוחלטת. של מדינות הציר, כלומר, גרמניה ואיטליה,
רגע.
ולא יהיה שלום נפרד עם...
אני עוצרת אותך. מה שאתה אומר פה, זה שלמוסוליני היו מסמכים של צ'רצ'יל.
לפי דעתו של הרוצח.
לטענת הרוצח.
כן.
למוסוליני היו מסמכים של צ'רצ'יל, שבהם צ'רצ'יל בעצם מפנה עורף לארצות הברית.
כן.
חוזר בו מהבטחתו שלו, שהם יכריחו את איטליה להיכנע קנייה שלמה, ומציע לאיטליה לעשות שלום...
נפרד.
נפרד. מאחורי הגב של ארצות
הברית. אבל אנחנו לא יודעים את זאת. אנחנו לא יכולים להאמין לשקרן הזה.
כי לא ראינו את המסמכים האלה וכנראה המציא אותם.
הם לא היו קיימים. כי הרי אילו היו קיימים, הוא היה מוציא אותם מן הגבייה של הנרצח. אבל הסוף של מוסוליני, אחרי סופו, היה אכזרי מאוד. קודם כל, בטאצ'י נרצחה גם כן, כאילו היא קפצה כדי להגן עליו, כשירתה שם מרצוח אותו. וכל המנהיגים הפשיסטים שנרצחו, כיו 15, הוסעו למילאנו, נתלו בכיכר ציבורית בעד הרגליים, עם הראש למטה, והמון התעלל בהם. זה היה הסופה של איטליה הפשיסטית, שנסה להקים את האימפריה הרומית מחדש.
שעה היסטורית. סופה של האימפריה שלא נולדה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על בניטו מוסוליני ואיטליה הפשיסטית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, דור דבוש, זיו שם טוב ואופירה יעקב.